ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. אנחנו השבת בעזרת השם יתברך, פרשת שמות, מתחילים שובבים. אבל אי אפשר שלא להתחיל את השיעור בתודה רבה, בתודה רבה שאנחנו רוצים לומר על הגשם, שבשבוע שעבר דיברנו על כך שצריך להתפלל על הגשמים, ולבקש, אחרי שהייתה עצירה כל כך גדולה של גשמים, כל כך הרבה זמן, אז אנחנו רוצים לעשות כמו שכתוב, שכשאדם מתפלל ויורדים גשמים, אז לפעמים צריך לומר הלל. כך כתוב, הלל הגדול. אם אדם מתפלל, ובבוקר, שהוא קבעו צום, באותו בוקר התחילו גשמים, אז עוצרים את זה ואומרים הלל. ויש מקרים שבהם לא אומרים הלל, אבל אומרים, מודים אנחנו לך, השם אלוקנו, על כל טיפה וטיפה שהורדת לנו, ואילו אפילו מלא שירה קיים וכו'. יש נוסח מיוחד של תודה שצריך לומר, מופיע בסידורים. ובאמת, הלב אומר תמיד, כן, תמיד הלב אומר שכשיורדים גשמים, להגיד תודה לקדוש ברוך הוא על הגשמים. אבל אנחנו לא נוהגים תמיד לומר, אבל אחרי שהיה כזאת עצירה של גשמים, ושבוע שעבר עוררו גם בתפילה בכותל המערבי, יזכר לטוב השר אורי אריאל שעורר שר החקלאות, תפקידו אומר, רבנים, תעשו תפילה. אז שבוע שעבר באמת היו אלפים בכותל עשו תפילה. ומאז התהפך הכל. וכבר עכשיו בוכים שיש שיטפונות, ואי אפשר לנסוע, ויש גשמים, ויותר מדי מים. זה בסדר, לא יותר מדי מים, אנחנו צריכים עדיין שהכנרת תתמלא, והמאגרים יתמלאו, והשדות יהיו רבועים. יש באמת בהלכה השאלה, מתי מפסיקים להתפלל? האם, כתוב, עד שיהיה גובה של מחרשה, שלוש טפחים. רק אז, זה לא כל כך מהר מפסיקים להתפלל. ירדו יומיים, כמה ימים גשם כבר, אנחנו לא אומרים, ריבונו של עולם, אנחנו רואים בזה, שאתה מוריד לנו גשמים, אנחנו רואים בזה סימנים של אהבה. שאתה אוהב אותנו, ואתה מאיר לנו פנים, ואתה מוריד לנו גשמי ברכה. אז אנחנו מודים על כל טיפה וטיפה. ואילו פינו מלא השירה קיים, ולשוננו רינה כהמון גליו, ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע, גם אז אנחנו לא מספיקים להגיד תודה ריבונו של עולם על כל טיפה וטיפה שאתה מוריד לנו. האמת היא, אנחנו מזכירים את התודה לגשמים רק ככה בשתי מילים בהתחלה, אבל באמת היה ראוי לעשות שיעור שלם רק על הנושא הזה של תודה. ולהרגיל את עצמנו, בכל פעם שיורד גשם, להגיד תודה. להתרגל לדעת שזה באמת השגחת השם, וזה לא כמו מצרים, שבמצרים כתוב ש... והשקית ברגליך כגן הירק, יורד גשם באפריקה, הנילוס מתמלא, והם חושבים שהיאור זה האלוקים שלהם, ולא מרגישים את הצורך להתפלל. אנחנו, ברוך השם, בארץ ישראל, למטר השמיים תשתה מים, מרגישים גם את הכאב כשחסר וגם את התודה רבה כשיש. באמת, אחד הדברים שנאמר על יציאת מצרים, כמה וכמה פעמים, גם בפרשה הזאת, גם בפרשות הבאות, שכשהקדוש ברוך הוא מוציא את עם ישראל ממצרים, זה כדי לדעת את השם. ככה הפסוק אומר בתחילת וערה, וידעתם כי אני השם אלוקיכם המוציא אתכם מתחת צבאות מצרים. אבל לא רק שעם ישראל ידע את השם, אלא גם שהגויים ידעו את השם. וידעו מצרים כי אני השם מנתותי את ידי על מצרים והוצאתי את בני ישראל מתוכם. זאת אומרת, הגאולה היא לא רק שאנחנו, יציאה ממצרים היא לא רק שאנחנו נדע את השם, אלא שגם אומות העולם ידעו את השם. המעניין הוא שגם בגאולה העתידה זה ככה. כל התהליך של הגאולה העתידה הוא גם כן נועד שנדע את השם. ככה פסוק, כך אומר יחזקאל, ספרתי כמעט 70 פעם, יחזקאל אומר את זה, את ה... וידעתם כי אני השם. גם על הגלות הוא אומר, אני מגלה אתכם כדי שתדעו שהעולם זה לא הפקר ומישהו מנהל את העולם, וידעתם כי אני השם. וגם בגאולה כתוב על הגשמים, על הברכה שיש בארץ ישראל, והרביתי עליכם אדם ובהמה ורבו ופרו והושבתי אתכם כקדמותיכם וטיבותי מראשיתכם וידעתם כי אני השם. זה שאתם רואים שעם ישראל היום יותר טוב ממה שהיה בתחילה, זה לא במקרה קרה. הנה אני אומר לכם את זה מראש, אומר יחזקאל, 2500 שנה לפני שזה קורה, תדעו לכם שזה יקרה, וזה לא מקרה. זה יקרה כי אני השם. הנה אני השם דיברתי ועשיתי. אז הוא אומר את זה גם כן כלפי עם ישראל, וכמו ביציאת מצרים, הוא אומר את זה גם כלפי אומות העולם. והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גויים רבים וידעו כי אני השם. אז גם יציאת מצרים וגם הגאולה העתידה היא גם בשבילנו וגם בשביל אומות העולם, שנדע כי השם הוא זה שמנהל את העולם, וזה עניינו הגדול, עניינה הגדול של הגאולה. אז זה רק עניין של התבוננות, שלא לשכוח את השם, וזה הסיבה שבגלה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, יחד עם הגאולה, הוא אומר לו, במשפט אחד, דן לך, אני מוציא אותך, וזה שמי לעולם, וזה זכי דור ודור. וכמו, ולהפך, פרעה, הוא אומר, לא ידעתי את השם, ואת ישראל, לא השלח. אם הגאולה תלויה בקידוש השם, שם השם בעולם, אז אם אלה הגלות של פרעה, זה קשורה ב... חוסר ידיעת השם. לא ידעתי את השם ואת ישראל לא השלח, אז כבר הזכרנו כבר פעם את מה שאומר הרב יניב, שמי ששם לב רואה שמי אמצע וישב עד אמצע שמות, לא מוזכר שם הוויה, רק שם אלוקים, כי פרעה אומר, לא ידעתי את השם. רק פעם אחת מוזכר לי שואתך קיוויתי השם, אבל בכל הפרשיות האלה לא מוזכר שם השם, כי זה גלות. ובגלות זה חיללתם את שמי בגויים, בגאולה והתקדשתי והתגדלתי ונודעתי לפני עמים רבים. מכיוון שתכליתה של הגאולה זה קידוש שם השם בעולם, את צריך מאוד להיזהר בזה, כיוון שבגלות חלילה יש מציאות הפוכה של והתערבו בגויים והלמדו ממעשיהם. אז אנחנו נמצאים היום בתחילת השנה האזרחית החדשה. ויש כאלה שלא יודעים בדיוק מה מותר, מה אסור. אני זוכר שכשהיינו ילדים, עוד לפני מלחמת ששת הימים, היה מנהג שהערבים שגרים בעיר העתיקה בירושלים, באים לשער מנדלבום, זה היה הגדר שבין ישראל לירדן באותם ימים, וביום הזה, יום אדם, יום שבו הם חוגגים את השנה החדשה, היו פורסים דוכנים, שם, זה יום של שלום עכשיו, כן? יום האחד לינואר, לא יודע איזה תאריך שלהם, היו באים, פורסים דוכנים ומוכרים כל מיני בגדים ושטויות בזול. ואנשים היו אומרים, הנה עכשיו מוכרים בזול, כן? היו הולכים לקנות. ואני זוכר שהרב עליו שלום אמר, זה ממש יום אדם, זה ממש יום השמחה שלהם, שהם בדיוק ביום הזה, בגלל החגיגות שלהם, הם... אז ביום הזה אתה הולך לקנות מהם, אתה עושה להם חגיגה, אתה עושה להם חגיגה ביום חג שלהם. צריך להיזהר, לא כתוב שאתה קונה ממנו ביום חגו, הוא הולך אחר כך לכנסייה שלו ומודה לאליל שלו. איזה שום היתר יש בזה? אין, הגמרא אומרת שאסור לקנות את זה. ועוד כתוב שבחוץ לארץ היו כאלה שהתירו. למה שהתירו? כי בחוץ לארץ מעשה אבותיהם בידיהם. אבל בארץ ישראל הם אדוקים בעבודה זרה שלהם. אז פעם אחת פגשתי איזה נוצרי פה בארץ, אומר, אלה הנוצרים של אירופה, אלה עובדי עבודה זרה אלה. למה אני אומר לו? הוא אומר, אלה חושבים שישו זה אלוקים. מה זה עבודה זרה? זה לעבוד לשמש ולירח ולכוכבים. לחשוב שבן אדם זה עבודה זה של אלוקים, זה עבודה זרה. הוא אומר, אנחנו נוצרים פה בסדר, לא חושבים שהוא אלוקים. אבל רמנו אומר, נצרו את העבודה זרה הזה. למה? כי הם, זה שיגעון. מה ההבדל אם אתה אומר, השמש זה אלוקים או בן אדם זה אלוקים? זה אותו שיגעון. אז יש מישהו אומר שבאמת בימינו באמת מעשה אבותיהם בידיהם, אבל הרם, אני זוכר, היה אומר, אסור לך תקנות שם. הוא לא עשה מזה פרסום גדול, כי... למה לא עשה מזה פרסום גדול? או בגלל שהוא אומר, אולי אפשר למצוא צד להקל, להגיד בימינו, כבר לא באמת מאמינים בזה שישו זה אלוקים. תשאל בן אדם, אתה באמת חושב שישו זה אלוקים? לך מה פתאום שטויות. מי זה בן אדם נורמלי יחשו דבר כזה? אבל, בכל אופן, כך כתוב בהלכה, אז כתוב. זה שיציאת מצרים היא קידוש השם גדול, זה אנחנו לומדים מכך שהלכו לקבור את יעקב, כתוב, דבר פלא, קראנו זה פרשה הקודמת, שהיה מזה קידוש השם עולמי. יש שלוש פעמים כתוב שהקבורה של יעקב הייתה כבדה מאוד, והיה על אמו גם רכב, גם פרשים, והיה המחנה כבד מאוד. מה זה כבד מאוד? כל זקני מצרים, כל זקני פרעה, כל החשובים של מצרים הגיעו. וכשהם מגיעים לעבר הירדן המזרחי, אז כל מלכי כנען מגיעים, ואחר כך כל נשיאי ישמעאל מגיעים. למה? למה כולם מגיעים? כי כתוב שכשהקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, אנוכי ארד עמך מצרימה ואנוכי העלך גם עלו. זאת אומרת, יחד עם המיטה של יעקב, יש השראת שכינה. אם יש השראת שכינה, אז כל הגויים מגיעים לשם, לא יכולים, הם נשאבים לשם. כמו שעתידים להישאב לבית המקדש, ונהרו אליו כל הגויים, אז גם כן הם נשאבים כולם למיטתו של יעקב, מכיוון שיש על זה השראת שכינה גדולה. וכך גם יהיה לעתיד לבוא, המציאות של הגאולה שבה, כל הגויים ישאבו ונהרו אליו כל הגויים, יהיה רצון במהרה בימינו אמן. אנחנו השבת שמות עסוקים יותר בעניין של הירידה למצרים, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. באמת חכמנו אמרו, לא נשתעבדו ישראל במצרים אלא עד שביטלו ברית מילה. זאת אומרת, הם קצת התחילו להתאמע בין הגויים. אמרו, תשמע, זה לא מכובד, ברית מילה, זה לא יפה, זה כואב, כל מיני דברים כאלה. ולא נגעלו בני ישראל למצרים עד שמלו את עצמם, עד שהם חזרו לברית אבות. ואזכור את בריתי, אבל ואזכור את בריתי זה קשור בך קודם, קודם כל אתה תהיה להבין. ברגע שאדם לא מלא את עצמו, זה כאילו הוא אומר, אני כבר נטמע בין הגויים. אני כבר שייך לתרבות של המצרים הנאורה והמתקדמת, כן? אז זה צד אחד שצריך להבין ממנו כמה צריך זהירות מלהטמע בין הגויים. ואנחנו מדברים על זה עכשיו, במיוחד בימים האלה, להיזהר לא להטמע בין תרבות הגויים. יש לזה הרבה משמעויות. השימוש בתאריך של גויים, ללכת למסיבות של גויים, סילבסטר למיניהם, כן? זה התמעות בתרבות של גויים, או שאר דברים שתכף נדבר בהם. אז כולנו מכירים את מה שכתוב במדרש על יציאת מצרים, למה נאמר בספר ויקרא שלוש פעמים עולה. אם מן הצום קורבנו, אם מן תורים ובני יונה קורבנו, למה מהבקר קורבנו לגבי עולה? למה נאמר שלוש פעמים עולה? אומר המדרש, חמל במדרש, כנגד שלוש מידות טובות שהיו בידם של ישראל ומצרים, ובזכותם נגאלו. אחד שלא שינו את שמם, ירדו ראובן, עלו ראובן ולא רוברט או משהו כזה. לא שינו את שמם, ירדו יצחק, עלו יצחק, ירדו יעקב, עלו יעקב, לא ג'ייקוב, לא דברים כאלה, לא שינו את שמם, ולא שינו את לשונם, שמרו על לשון הקודש עברית, שפת קודש, ושגדרו את עצמם מן הערבה. שהם לא התערבבו בין הגויים, ולכן הם נגלו, כך אומר המדרש, בפסיקתא כתוב, מה שאנחנו כולנו מכירים את זה מהגדה של פסח, והיא שם לגוי גדול, כתוב מלמד שהיו ישראל מצוינים שם. מה זה מצוינים? לא שקיבלו תעודה, כתוב מצוין. כוונה מזוהים, ניכרים. במה היו ניכרים בני ישראל? לא עם טלאי צהוב, אלא שהיה מלבושם ומאכלם ולשונם שונים מן המצרים. אז כל פעם שמישהו היה רואה יהודי, הוא יודע שזה יהודי. יש לו זקן, יש לו פאות, יש לו לבוש אחר, יש לו ציציות, יש לו סימן היכר כלשהו שיודעים שהוא יהודי. בגלל שהם היו שם, ככה כתוב להם, והיא שם לגוי גדול. איך אתה יודע שזה עם אחרת? למה לא נטמעים בין כל המצרים? ניכרים בזהות החיצונית שלהם. כך גם כתוב בילקוט, כן, על הפסוק, כן, עם לבדד ישכון, אז כתוב שזה בזכות זה שהם שמרו על הזהות החיצונית שלהם. למה אני מזכיר את הדבר הזה? כדי להבין מה זה גדולתם של חכמים. לפני כ-200 שנה, לפני כ-200 שנה הייתה תנועה שקראו לה המנציפציה. מה פירוש? אחרי שמהפכה הצרפתית, אמרו נעשה שוויון זכויות ליהודים. עד עכשיו היו בגטו, עד עכשיו היו במציאות שבה לא התייחסו להם בצורה מכובדת, בוא ניתן להם שוויון זכויות. וזה היה תהליך כזה שבו נתנו להם קצת מהאוניברסיטה, להיכנס ללכס, קצת מהגטו, להיכנס לאוניברסיטה, להיות בנקאים, כלכלנים, תעשיינים, חשוב, נכון? אבל כשהיהודים רק יצאו מהגטו, אמרו בוא נהיה כמו הגויים, בוא נוריד את הזקן, בוא נלבש כמו הגויים, בוא נתנהג כמו הגויים, ומי שהוביל את זה, זה היה אחד, קראו לו משה מנדלסון, היה חכם, אדם חכם, אבל הוא חשב שמה השיטה שלו הייתה, יהיה אדם בצאתך ויהודי באוהליך. תתנהג כמו, תראה כמו גוי. התורה אמרה על עם ישראל במצרים שבגלל שהם לא נראו כמו גויים, בגלל זה הם נגאלו. והוא אמר להם, תראו כמו גויים. ככה תהיה פחות אנטישמיות. ככה תהיה פחות שנאת ישראל. אנחנו נראה כמותם, נתלבש כמותם, נתגלח כמותם, הכל יהיה בסדר. והוא עשה מזה תנועה גדולה בכל אירופה. מה הייתה התוצאה? התלמידים שלו והילדים שלו אמרו, אם ככה, למה נהיה אדם בצאתך ויהודי באוהליך? נהיה אדם פה ופה. והם, השם ירחם. הילדים שלו התנצרו. גם התלמידים שלו. אז היה תלמיד שלו אחד, קראו לו דוד פרידנבלנדר. הוא יזם מהלך שכל יהודי ברלין התנצרו ביום אחד. לא עזר לו. אבל לצערנו, חצי מיהודי ברלין בתקופה ההיא התנצרו. השם ירחם. ומי? הבנקאים, הפרופסורים, עורכי דין. מאיפה זה הגיע? מזה ש... שינו רק את כל המעצורים האלה, שחכמנו אמרו, תשמור עליהם, תשמור על מה ש... ובחוקותיהם לא תלכו, ת, תיזהר בדברים האלה, לא נזהרו. להפך, עשו אידיאולוגיה שלמה איך לבטל את כל מה שמבדיל בין ישראל לעמים. והם עשו עוד הרבה דברים. אמרו, לגויים יש כנסיות בנויות ככה, נבנה גם בתי כנסת כאלה. לגויים יש עוגה ובית כנסת, אנחנו נשים גם כאן עוגה ובית כנסת. נעשה דברים שנראה כמו גויים, כדי, לשם שמיים, כן? כדי שחלילה וחס לא תהיה אנטישמיות. זו הייתה המחשבה שלהם. והיו כאלה שהחמירו ואמרו, מה אנחנו מתפללים לחזור לירושלים? בזה אנחנו לא מספיק פטריוטים לאירופה. נמחוק את התפילה לירושלים. זה ראשית הרפורמה. מרצון להיראות נחמד. מרצון לראות ללכת בחוקות הגויים. התוצאה הייתה אסון. אסון שזה לא יאומן כמה התנצרו. אלה שלא התנצרו, אמרו, אנחנו לא, אבל את הילדים שלנו נטביל לנצרות. ואלה שלא, אז התחתנו, היה שם נישואי תערובת, שליש מהחתונות היהודיות שהיו בברלין באותה תקופה היו נישואי תערובת. שזה משהו נורא. והכל מאיפה מתחיל? מאותה חשיבה שאומרת, בוא נבטל את המחיצות שבין ישראל לעמים. אנחנו כולנו בני אדם אחד, בני איש אחד, אפשר לכתוב על זה ספר שלם. אידיאולוגיה שלמה על הדבר הזה, נכון? אבל זו התוצאה הנוראה. התוצאה היותר נוראה שהייתה מזה, וכבר יכולת יותר נורא מדבר כזה, זה אנטישמיות. אנטישמיות צמחה בדיוק על הרקע הדבר הזה. שכשהיהודים ניסו להתדבק בגויים, וכמובן הם תפסו את כל המשרות, ברגע יהודים שצמחו בבית מדרש, עם חוכמה של בית מדרש, צאצאים של שלמה המלך, צאצאים של בצלאל בן אורי בן חור, צאצאים של הרש"י, של הרמב״ם, שהם מתנצרים, הם צ'יק צ'ק תפסו את כל עמדות הכלכלה באירופה. פלא שאחר כך צמחה אנטישמיות. מאיפה הכל מתחיל? מזה שעברו על בחוקותיהם לא תלכו. משם זה מתחיל. משם מתחילה כל הצרה הזאת, ויש על זה אפילו פסוק בספר צפניה, והיה ביום זבח השם. ופקדתי על השרים ועל בני המלך, ועל כל הלובשים מלבוש נוכרי. כל אחד שואל, מה זאת אומרת? ביום שהקדוש ברוך הוא עושה דין, כך כותב הנביא צפניה, אז על מה העונש של מי שלובש מלבוש נוכרי? זה הבעיה. יש בעיות יותר קשות. מלבוש נוכרי זה הבעיה הקשה שבגלל זה הקדוש ברוך הוא נוקם בשרים ועל בני המלך. זה הסיבה. אבל כנראה שכן. יכול להיות שזה כשלעצמו, אתה יכול להגיד, אין בזה איסור כזה גדול, ותכף נגיע לזה. נדון בשאלה אם יש בזה איסור, אין בזה איסור. אבל הדבר הזה הוא שורש הגאולה ושורש הגלות. אם אתה רואה את עצמך חלק מהעם שאתה חי בתוכו, או שמה אתה רואה את עצמך נבדל, שונה, בלבוש, כן? כי לצערנו, זה מה שהיה שם, זה מה שקרה, זה שדווקא אותם, מה שנקרא, האליטות, הם אלה שנסחפו לראות כמו אומות העולם, והתוצאה הייתה נוראה. צריך לדעת, אנחנו מדברים על לפני 200 שנה, אפשר גם לדבר על היום. מי שמסתובב היום בעולם, העולם היהודי, רואה אסון שמתחיל מאותה נקודה. ברגע שאנשים הסירו את כל המחסומים, בין יהודים לגויים, לומדים איתם באותו קולג', אוכלים איתם באותו פאב, שותים באותו פאב, אוכלים באותו סטקייה. רק זה. תוצאה היא שבארצות הברית 55% נישואי תערובת, באוסטרליה, בקנדה, בטורקיה 35%, במזרח אירופה 65%, ברוסיה 75%. נתונים של הכנסת. על רמת ההתבוללות, שמאיפה הוא מגיע? שוב, ברגע שאתה מתלבש כמותם, מדבר כמותם, קורא לעצמך בשמות כמותם, התוצאה היא שנרחם אותו דבר. מה באמת ההלכה אומרת בנושא הזה? הפסוק אומר בספר ויקרא, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, לא תעשו, וכמעשה ארץ מצרים אשר אני מביא אתכם שם, לא תעשו, וחוקותיהם לא תלכו. זה הפסוק בויקרא, והמדרש אומר, על מה הפסוק מדבר? על מה נאמר בחוקותיהם לא תלכו? על יסורי העריות? כבר כתוב מפורש. על מה נאמר? על עבודה זרה? גם בתורה כבר כתוב. על מה ההלכה הזאת מתייחסת? במה זה משנה? אומר על זה המדרש, שלא תלכו בנימוסיות שלהם, בדברים מחקוקים להם, כגון תיאטרות וקרקסאות והסתריות, להכוונה מרוצי סוסים. רבי מאיר אומר, אלה דרכי המורי שמנו חכמים, ורבי דבי בטרה אומר, שלא תנחור ולא תגדל ציצית, הכוונה שערות כאלה הם קוקו, ולא תספר קומי, כן? אל תסתפר כמותם, אל תגדל שיער כמותם, אל תתנהג בקרקסאות, תיאטרות וסתראות כמותם, אל תתנהג בתרבות שלהם. אם אתה מתנהג בתרבות שלהם, אתה עלול להיטמע בתוכם. וכך פוסק הרמב״ם. הרמב״ם פוסק את זה, הוא כותב את זה מפורש, אין הולכים בחוקות העקום ולא מתדמים להם, לא במלבוש ולא בשיער ולא וכולי, הפסוקים האלה שנאמר, אלא שיהיה ישראל מובדל מהם וידעו במלבושו ושאר מעשיו, כמו שהוא מובדל למדעו ודעותיו. וכן הוא אומר, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. וכן על זה הדרך, וכותב על זה הרמב״ם, אפילו לא, גם בבית, אדם לא יבנה בית כמותם. אל תבנה בית כנסת שנראה כמו כנסייה. בדיוק בזה טעו הרפורמים. הם בנו בתי כנסיות, נראים בדיוק אותו דבר כמו כנסייה, הם מצריכים עם הכל. על זה הוא אומר, אל תבנה מקומות כבניין החלות של אקום, כדי שיכנסו בהם רבים, כמו שהם עושים, וכל העושה מאחת מאלה לוקה, כי זה מצוות, זה איסור, איסור תורה. יוצא מהדברי הרמב״ם, שזה ממש איסור דאורייתא. וזה בדיוק מה שקראנו מקודם, שעם ישראל נגאל, כי לא שינו את שמם, את לשונם ואת מלבושם, ולא נגררו אחרי הגויים במנהג שלהם בעריות. וכך גם הרמב״ם כותב בספר המצוות, הזהירנו מללכת בדרכי העקום, מתנהג במנהגם וכולי, אני לא אקרא לכם את כל ספר המצוות, והשולחן ערוך ביורה דעה סימן קופה ענחת, מביא את לשון הרמב״ם ממש מילה במילה, כי כך הוא פוסק כמותו. על זה הקשו קושיה, מעניינת, אמרו מה זאת אומרת לא ללכת במנהגי הגויים. אז אם אמרנו, אם בונים בית, אנחנו לא נבנה בית כמותם, ובית רגיל מותר לבנות. ולשים רמזורים מותר? מה אסור ללמוד מהם? כל דבר אסור ללמוד מהם. יכול לא יבנו בנימין, בניינים, ולא ינטעו נטיעות כמותם? מה הכוונה? מה הגדר? הוא לובש מלבוש, אז גם לי אסור לובש מלבוש? הם המציאו מטריה, אז אסור ללכת עם מטריה. איפה הגבול? מה הגבול? מה מותר ומה אסור? יכול לא יבנו בניינים ולא יתנו נטיעות כמותם? תלמוד לומר ובחוקותיהם לא תלכו, לא אמרתי אלה בחוקים החקוקים להם ולאבותם ולאבות אבותם. זאת אומרת, אם אתה מדבר על סילבסטר, אז כן, זה חוקים מחוקקים להם ולאבותם ולאבות אבותם. אבל אם יש מנהג שהנהיג אותו עכשיו, תכף נראה מה... מהו? בוא נראה מהו, הנה. על זה כותב הרמה, וכל זה אינו אסור אלא בדברים שנהגו בהם הגויים לשום פריצות, כגון שנהגו ללבוש מלבושים אדומים, והוא מלבוש שרים וכיוצא במלבושי הפריצות, או בדבר שהוא נהגו למנהג וחוק ואין טעם בדבר. לפעמים אתם רואים אנשים דופקים על קרש, ואומרים, תת שמוד. למה? מאיפה זה בא? נגד עין הרע כאילו. זה דבר שאין בו טעם. ואם יש בו טעם, זה טעם של עבודה זרה. כאילו תאחוז בעת של הצלוב, של אותו איש. אתה עושה דבר כזה שאין בו טעם, זה נקרא בחוקותיהם לא תלכו. זה בחוקותיהם לא תלכו. כשאדם נוגע בעשו דברים כאלה, דעיקה למחש משום דרכי האמורי, ושיש בו שמץ עבודה זרה מאבותיהם. אבל דבר שנהגו לתועלת, כגון שדרכם, שכל מי שהוא רופא מומחה, יש לו מלבוש מיוחד שניכר בו שהוא רופא אומן. היה חלוק לבן, פעם היה סימן לרופא, או נגיד מדים של שוטר, יש בזה היגיון, או מדים של חייל, יש בזה היגיון, כן? מותר ללבשו, וכן דבר שעושים אותו משום כבוד או טעם אחר, גם כאן מותר. והייתה שאלה, יש לי שאלה שהאנשים דנו בה, האם מותר לשים בבתי אלמין, לא עלינו ולא עליכם, זרים של פרחים. לכאורה, לפי הרמה, זה מותר. למה מותר? כי כל דבר שעושים אותו משום כבוד, מותר. הייתה שאלה, כתב עליה פעם הרב זולטי, שהיה הרבה של ירושלים, עליו השלום, האם מותר לחייל בהלוויה צבאית לקחת רובה, כמו שכולם עושים שם, עומדים בשורה, אכתב שק, אש, יורים מתח כבוד. אז לכאורה, לפי הרמה הזה שהזכרנו עכשיו, מותר? למה זה מותר? מכיוון שזה דבר שנעשה לשם כבוד, הוא לא דבר שאין לו שום טעם. דבר שאין לו שום טעם, זה דבר שיש בו משום דרכי המורי. דבר שאין בו שום היגיון. אתה אומר, זה חסר היגיון. זה בטח איזה או דבר שאתה יכול לראות את העקבות העבודה זרה שלו. למשל, עצי השוח. עצי השוח, אנחנו יודעים איפה זה מגיע. עצי השוח, אם אדם שם אותו, יש בזה עקבות עבודה זרה. דבר שאתה יודע מראש יש בו עקבות עבודה זרה, זה דבר שוודאי שאסור לקחת אותו, ללכת למסיבות של הראשון למניינם. זה יש בו עקבות עבודה זרה. זה לא דבר שאנחנו צריכים לנחש, אז זה הרמה כותב מפורש, כל דבר שיש בו שמץ עבודה זרה מאבותיהם, זה ודאי שזה דבר שאסור אותו לעשות. כן? אבל דבר שאין בו שמץ עבודה זרה, כמו מדים של שוטר, או של רופא, או של חייל, או דברים מהסוג הזה, זה דבר שאין בו איסור. כן? על זה, המקור של דברי הרמה הוא בדברי רב אליעזר ממיץ, הירא"ם, הוא כותב את זה, כי כל דבר שיש בו תועלת שהוא מותר, והמקור כמובן, המקור הוא מופיע בגמרא, יש לזה כמה מקורות. אני אתן לכם דוגמה. הגמרא אומרת, כל דבר שיש בו משום רפואה, אין בו משום דרכי האמורי. זאת אומרת, יש מעשים של רפואה, אין דרכי האמורי, והגמרא, ויש אפילו דוגמה, אילן שמשיר פירותיו. אז כתוב שהיו צובעים אותו בסיקרה, צבע אדום, כן? והגמרא מסבירה מה הסיקרה מועיל, אין לזה לכאורה שום תועלת רפואית, הצבע האדום, אומרת הגמרא מועיל, כי איך דלך זיהו אינשה וליבו עלי רחמה. אנשים יראו את העץ צבוע בצבע אדום, צבע מיוחד, ויבקשו רחמים על העץ הזה, שהעץ הזה ייתן פירותיו ולא ישיר את פירותיו. אז אם כן, יש היגיון בזה שאתה צובע אותו בסיקרה. אבל אם אתה עושה דבר שאין בו שום היגיון, הגמרא אומרת, היו כאלה שרוצים שמשהו סיר יתבשל טוב, היו רוקדים סביב הסיר. אומרת הגמרא, מי שרוקד סביב הסיר, זה מעשה דרכי האמורי. כן? או כל מיני דברים אחרים. אחד הדברים שמוזכר בתוספתא, אני חלק שהגמרא אומרת, זה מי שקושר חוט אדום על אצבעו. וחושב שזה יעשה לו מזל טוב. למה אני מזכיר את הדוגמה? יש שם הרבה דוגמאות בתוספת הפרק סיין. היום אנשים מסתובבים, מוכרים חוטים אדומים. דעו לכם שלפי הגמרא והתוספת זה דרכי אמורי. מה אתה לוקח עם חוט אדום? חוט אדום יש בו משום דרכי אמורי. זה סתם, מה זה מועיל? זה מועיל למי שמוכר אותו, מרוויח עליך כסף. זהו, אין בזה שום תועלת אחרת. אז מה אתה משתמש בדבר הזה? אבל הכלל שוב, הכלל שנאמר שם בתוספת, כל דבר שיש בהיגיון, ויש שם למשל דוגמה, האומר, אל תעבור בנותינו, פן תפסיק אהבתנו. זאת אומרת, מישהו אומר לשני, שני אנשים הולכים יחד, ומישהו רוצה לעבור ביניהם, אומר לו, אל תעבור בינינו, שלא תיפסק אהבתנו. זה דרכי אמורי? מה זה השטות הזאת? אז מישהו עבר בינך, זה פסק, מפסיק את החוט האהבה שמנכן, קורע את חוט האהבה, זה סתם, נכון? זה דמיון. זה דרכי אמורי, אומרת התוספת, אבל לי מפני הכבוד, מותר. זאת אומרת, אם זה לא שאתה מאמין באמת שכשמישהו עובר ביניכם, אז הוא קורע את חוט האהבה ביניכם, סתם, זה דמיון. אבל זה סוג של כבוד, תשמע, אל תעבור בהם, אתה רוצה לה, תעבור בצד, אנחנו מדברים. מבני הכבוד, זה מותר. זאת אומרת, אותה פעולה אם אתה עושה אותה מטעמי היגיון, זה בסדר. אם אתה עושה אותה מטעמים של איזו אמונה תפלה, זה דרכי המורי, שזה הדוגמאות שכתוב בתוספתא או בגמרא, הגמרא מביאה גם כן כמה וכמה דוגמאות. על סמך הדבר הזה, אומר הרמ"א, בשם הירמי ובשם המעריק, שהדבר שיש בו היגיון הוא דבר שמותר. והמקור של הדברים הוא גם מופיע בגמרא במסכת עבודה זרה. האם מותר לשרוף על המלכים? זה מנהג שהיה בעבר, היום פחות מצוי, אבל פעם היה מצוי. שכשהיה המלך הולך לבית עולמו, רואים, הוא לבש איזה חליפה, לא יפה שמישהו אחר ישתמש בה, אז את החליפה שהוא ישתמש בה, היו שורפים אותה. וכן על זה הדרך, כמה דוגמאות שהגמרא מביאה, שעושים אותו מטעמי כבוד, לא מטעמי, יש כאלה שאומרים, שורפים אותה כדי שיהיה לו מה ללבוש למעלה. זה דרכי האמורי. כן, זה דבר שאין בו היגיון, אבל דבר שעושים אותו מטעמי היגיון. אז מותר, כן, זה הגמרא מביאה. זאת אומרת, שדבר שיש בו היגיון, הגמרא אומרת שהוא בסדר. ובמקום אחר כתוב, זה מסכת עבודה זרה. במסכת סנהדרין כתוב, שהגמרא אומרת שזה מותר מכיוון שזה כתיבה באורייתא. בגלל המקור הזה במסכת עבודה זרה, אז כותב הגרא, מי שמסתכל שם יכול לראות את זה בסימן קופה עם ח', הוא פוסק כמו דעת הרמב״ם, אבל לא כמו שהסביר אותו בית יוסף. הבית יוסף הסביר שאין מחלוקת בין הרמ"א לבין השולחן ערוך. זאת אומרת, הוא, הבית יוסף שכתב את השולחן ערוך, הוא כותב ומעריך להסביר בבית יוסף עצמו, שלמעשה אין הבדל בין דעת הרמב״ם לדעת המעריק. הוא באמת דבר שיש בו היגיון הוא מותר. כך הוא עצמו כותב. אבל כשהוא כותב את זה בשולחן ערוך, הוא מביא רק את דעת הרמב״ם. אבל מסבירים אותו כמו שהוא הסביר את עצמו, כמו שהוא בעצמו הסביר את הרמב״ם. מכיוון שהוא הסביר את הרמב״ם שכל דבר שיש בו היגיון מותר, אז ככה הסביר אותו את הרמב״ם עצמו, את השולחן ערוך, שהעתיק את לשון הרמב״ם. אבל הגאון מווילנה, הגר"א, טוען שיש מחלוקת. זה שתי דבר, אומר השולחן ערוך, דעת הרמב"ם ולא דעת המעריק. והוא טוען, ההוכחה שלו זה מהגמרא מסכת סנהדרין, שהגמרא אומרת, אליו דכתיב לגבי השריפה ששורפים את הכלים של המלכים או אנשים החשובים, שזה מותר ממש כתיבה באורייתא. זאת אומרת, אם זה לא כתיבה באורייתא, זה אסור. על סמך זה, אבל מה, הוא כותב הרמ"א, אבל אם עושים את זה, לא בשביל להתדבק במנהגי האומות, זה מותר. זאת אומרת, אם ניקח דוגמאות, למה אנשים, נגיד, עומדים בצפירה ביום הזיכרון? אם אתה עושה את זה כי אתה רוצה לאמץ לעצמך, אתה אומר, המנהג שלנו שקוראים משניות הוא לא רציני. המנהג של הגויים שהם עומדים, וואו, זה מכובד. אם אתה עושה דבר כזה, זה בדיוק לאמץ את מלבושיהם, שפתם, לשונם, תאריכם, התנהגותם וכל אורחות חייהם. וזה בדיוק הדבר שעלול לדרדר את ה... כמו שמדרדר היום בכל הגלות, וכמו שדרדר לפני 100-200 שנה באירופה, שברגע שאדם מתלהב ממה שעושים הגויים, ומתלהב מכל הערכים והתרבות שלהם, והפוכו, באותו רגע שהוא מתלהב, הוא אומר, אני שומר את התרי"ג מצוות. אבל באותו רגע הוא כבר יצר את האסון של הדור של אחריו. וזה נאמר, חכם עיניו בראשו, תסתכל מה שאתה עושה, תראה מה יצא, לא מה קורה עכשיו, מה קרה אחר כך. חכמים, לכן יקרו עיני העדה, מכיוון שיודעו להסתכל מפה ולראות קדימה. אלה שהמשכילים שהיו באותו דור, שגררו כזה גל ענק של התנצרות והתבוללות, לא ראו קדימה. חכמים שאמרו וחוקותיהם לא תלכו, הסתכלו קדימה. אז לכן אומר הרמה, הגרא, תראה על מה יצאו ישראל למצרים. אז זה שלא שינו את שמם, תגיד מה יש בשאלה משנה את שמו. אז מה קורה אם קוראים לו שם של גויים? אז מה קורה אם הוא מדבר באנגלית? אז מה קורה אם הוא מדבר בצרפתית? אז מה קורה? לא קורה שום דבר. זה לא דבר שיש בו... זה הנהגה טובה, אז אנחנו עושים הנהגה טובה, כמו הלבוש של השוטר ושל הרופא, אז אותו דבר אנחנו גם כן משתמשים בהתנהגות. אבל אם אתה מאמץ את כל ההתנהגויות שלהם, אומר הגר"א, זה דבר שעלול להביא לאסון. אם אתה אומר, אני עומד כמותם בצפירה, ואני שם פרחים כמותם בתלמין, ואני יורה כמותם מתחי כבוד, ואני עושה כמותם, זה לא דבר שיש בו, יש בו היגיון, וזה לא דבר שאין בו היגיון, ולכאורה אפשר למצוא מקור להתיר. אבל אם אתה תמצא יותר מדי מקורות להתיר את כל ההתנהגויות של אומות העולם, אז מה יהיה הבדל בינך לביניהם? והתורה אומרת, תבדיל אתכם מן העמים להיות לי. אז נכון שעל פי הלכה אתה יכול למצוא מקור. שאלו פעם את הרב עליו השלום. לעמוד בצפירה או לעמוד בצפירה? הוא אומר, אם אתה הולך ברחוב, תעמוד, שלא תעשה מחלוקת. בבית שלך תלמד משניות. למה החילוק הזה? כי זה בדיוק הנקודה. על פי הלכה באמת אפשר למצוא לדמתו מקור, כיוון שזה דבר שיש בהיגיון. אבל אל תחפש יותר מדי סיבות להידמות לגויים. ובכל מקום שאתה יכול לא להידמות להם, אל תדמה להם. היו כאלה בחוץ לארץ שהיו מקפידים את החליפה ללבוש הפוך. אם הגויים היו עושים ככה, הם היו עושים ככה. אם הם היו עושים את ימין על שמאל, הם עושים את שמאל על ימין. למה? כדי שאנחנו יהיו שונים. כדי להיות שונים. תהיה שונים. יש כאלה שואלים, האם לפי דעת הרבי יוסף חיים בעל המאיר איש חי, צריך ללכת עם פאות או ללכת עם פאות? יש באיזה מקום שהבן איש חי כותב שפעם אחת מישהו פגש מישהו ואיזה גוי פגש יהודי וראה אותו הולך עם פאות, אמר, למה אתה הולך עם פאות? אז הוא אמר לו, אלה העדים שלי. אז מכאן יש כאלה שבא ואמרו, אם ככה רבי יוסף חיים דעתו שכן, אבל יש עדויות שהוא עצמו לא הלך בלי פאות. ואחרים גם הלכו בלי פאות במקומות. אבל מאיפה המקור הזה? זה בדיוק המקור הזה. בכל מקום שבו אתה צריך להדגיש את השוני שלך, וזה חשוב והכרחי, ככה תעשה. ככה תעשה שלא חלילה תתערב בין אומות העולם. צריך לדעת באמת שכל הסוציולוגים אומרים שהתבוללות מתחילה מהתבוללות נפשית. בסוף זה גם בא בהתבוללות פיזית. אבל התהליך הזה של התבוללות מתחיל בהתבוללות נפשית. ברגע שאדם מזהה את עצמו כמו העם שהוא חי בתוכו, אנחנו גרמנים בני דת משה, אנחנו אמריקאים, כן, אנחנו אמריקאים, אבל אנחנו שייכים קצת ליהדות. ברגע שאדם מזהה את עצמו כאמריקאי, כגרמני, כמו כל דבר אחר, באותה שעה הוא כבר התבולל נפשית. זה שהוא התחתן עם יהודייה, זה שהוא התחתן עם יהודי, זה לא הוכחה לכלום. כי בנפש הוא כבר התבולל. אחר כך זה כבר בא ההתבוללות הפיזית. ולכן עיקר הדבר צריך להיות קודם כל לא להתבולל התבוללות נפשית. וכמה הרב היה מזהיר כשהוא היה מגיע לקהילות מחוץ לארץ, לא להקל, בשום סממן, לא של מישהו לא עקוב, לא חלב עקוב, אל תחפש לי קולות בנושאים האלה. תחפש לי חומות בנושאים האלה. לא שחר של עקום וכלום. לא, לא, אל תמצא שום קולות בתחום הזה שבין ישראל לעמים. אנחנו רוצים להשפיע טובה לאומות העולם. אנחנו רוצים שיתברכו בך כל משפחות האדמה. יש לנו בהחלט דבר, זה דבר מאוד חשוב בינינו. אבל זה לא שאנחנו נטשטש את הזהות בינינו לבינם. ולכן הגר"א בנושא הזה מאוד מחמיר, כנגד פשט דברי הרמ"א ומה שכותב השולחן ערוך. הר"ן פוסק אחרת, המהר"ם שיק פוסק אחרת, יש הרבה רשימה ארוכה של פוסקים של פוסקים שלא כמותו, כי באמת לא הייתה ברירה. ויש תשובה מעניינת בתשובת הריב"ש, על דוגמה שבה יהודים אימצו מנהגים של מוסלמים. שאלו אותו על אלה שהולכים, לא עליכם, כל אחד משבעת ימי האבלות על הקברות, ולקחו זה המנהג מישמעאלים שאין בהם איסור משום בחוקותיהם, ומפני שעושים כן הישמעאלים, האם זה מותר או אסור? ואומר הריב"ש בסימן קוף נון ח' לשואל אותו, אומר, לא, אין בזה שום בעיה, מכיוון שזה מנהג שיש בו היגיון. זה לא דבר שאין בו היגיון. וכי כל דבר שהגויים עושים ויש בו היגיון לא נעשה אותו. ואז הוא אומר, תיזהר, אל תעשה מזה מחלוקת. כך הוא כותב לאותו אחד ששאל אותו, תלמיד שלו כנראה, אל תעשה מזה מחלוקת. וגם הוא כותב בסוף, מוטב יהיו שוגגים ואל יהיו מזידים. משהו מהתשובה, מהאמירה הזאת, שאומר מוטב יהיו שוגים ועל יהיו מזידים, שהוא לא כל כך ניח דעתו הייתה מהעובדה שיהודים ימצאו את המנהג של המוסלמים בזה. אבל הוא אומר, אל תעשה איזה מלחמה. כי זה דבר שאנחנו מבינים שיש בו היגיון. אם זה היה דבר שאין בו שום היגיון, או דבר שיש בו שמץ עבודה זרה, בהחלט ראוי לקדש עליו מלחמה. כי זה דבר שיש בו שמץ עבודה זרה, או אם אין בו שום היגיון, אז זה דבר שאסור. אבל דבר שיש בו אחד מהדברים שהזכרנו, הדבר הזה אסור. אני אומר את הדברים האלה בעיקר בימים האלה שאנחנו נמצאים בימים של מה שנקרא השנה האזרחית החדשה. שאנחנו בזמן הזה צריכים מאוד מאוד להיזהר. לא לאמץ לעצמנו שום דבר מהדברים ששייכים אל זה, כי זה ממש, הרי למה הם חוגגים את היום הזה? הם קוראים לזה חג המולד. מה זה חג המולד? שנולד אותו האיש. מה זה אותו האיש? אותו האיש בשבילהם זה אליל. אז נכון שהיום ברוך השם נכנסה בהם כבר קצת תבונה ושכל בהם ומבינים שזה לא יכול להיות שהוא אליל. אבל עדיין זה שורש, כמו שכתב הרמ"א, זה שורשו בעבודה זרה. לכן כל דבר שקשור על זה אליהם הוא מאוד, מאוד מסוכן, והרי אנחנו יודעים כמה היה נזהר מכל שמץ של עבודה זרה. אני אומר את הדברים האלה, כי הם באמת חשובים, ואנחנו תלמידים של הרב יודעים כמה הדבר הזה חשוב. אני רוצה כאן לעצור בשיעור, למרות שיש לנו עוד 10 דקות, כדי להמשיך במנהג של הרב עליו השלום, שהוא תמיד היה מזמין את דוקטור שוסיים, לבוא לדבר על החשיבות של לידת ילדים. תמיד היה מביא את מה שכתוב בחוק לישראל, את הזוהר שמביא, שכתוב שם בחוק לישראל, שבזכות זה עם ישראל יצא ונגאל ממצרים. ותמיד היה אומר דוקטור שוסיים, הזמינו, היה מבקש ממנו לבוא בשבת שמות, שכתוב בני ישראל פרו וישרצו והרבו והרבו ויצאו מאוד מאוד, כנגד תרבות המוות של מצרים, כנגד התרבות להרוג תינוקות של מצרים, כנגד התרבות להפיל תינוקות, כמו שעוד נשאר שיריים ממצרים, כנגד זה תרבות ותחיין את הילדים. אז אנחנו רוצים להמשיך את המנהג של הרב עליו השלום ולבקש מדוקטור שוסיים שיבוא ויחזק את ליבנו כמה חשוב להביא ילדים לעולם.
כתבת לי הקדשה על איזה ספר לפני איזה חודש, אתה זוכר? במשרד שלך פה, לא במשרד למעלה, תמצא אותו, אני אשמח לקבל אותו.
תודה. אני חייה לא פה, בסדר.
אביב, מרן, לעבור את הלבי ביותר, ולא עוזר את הלבי ושעות מבחר. ובזכותו, אני מגיע כל שנה כדי להביא בפניכם ולספר לכם על הפעילות שאנחנו עוסקים בזה כבר 40 שנה. לרגל בדיוק השנה, לרגל 40 השנה של הפעילות של אגודת אפרת, לעידוד הילודה אבל, בראש וראשונה, להפסיק למנוע את הפסקת החיים של ילדים שעומדים להיוולד, ללחם נגד מה שנקרא הפלות, מגפה שבזמנו, כשזה התחיל עם החוק בשנת 1977, בדיוק לבני 40 שנה, למה שנעשים, כ-60,000 הפלות מדי שנה. זה גרם זזוע אצלי, והגעתי למסקנה עליו שאני מנתח, הייתי במלחמת ששת הימים, יום כיפור, החלטתי להקדיש את החיים שלי, בהתנדבות כמובן, לפעילות הזו במסגרת אגודה, אגודת אפרת. אני חייב לספר לכם, השנה קרה דבר מעניין. בדיוק לפני חצי שנה, בבית המחוקים של ארצות הברית, בקפיטול בוושינגטון, עשו לנו אירוע לאגודת אפרת שלא היה כמותו. והייתם צריכים לראות סנטורים, חברי קונגרס, וגם כן אנשים חשובים מאוד מתוך הממשל, שבאו ועודדו ואמרו, איך ייתכן שאתם מצליחים לעשות מה שאנחנו לא מצליחים. אותה מגפה שקיימת בכל העולם וגם כן בארצות הברית, הם לא מצליחים. ופה בצורה הכי פשוטה ביותר, איך אתם מצליחים? אנחנו הסברנו להם, אנחנו קודם כל מה לא עושים? לא עושים הפגנות, לא מנסים לשנות את החוק, שממילא לא רק שלא ניתן, אלא לדעתנו חוקים לא מחנכים. פה צריכים לחנך, וצריכים לחנך ולהסביר לאותה אישה, שבגלל שהיא לחוצה, בגלל מצב הכלכלי, שבסופו של דבר עליו שאם לא תעשה לא תצטער, זה הניסיון שלנו. אני חייב לגלות לכם שברוך השם עד מועד זה, אגודת אפרת זכתה למנוע ולהציל 71,500 ומשהו ילדים. אתם בוודאי, זה מדובר על מספר שעוד בעת, זה מגיע לשלוש ערים בישראל. אתם חושבים שבאמת בזה סיימנו את העבודה? לא! נכון שהפעלות שהיו 70,000 לשנה ירדו ל-40,000, שליש! אבל עדיין אנחנו מאבדים כ-40,000 לשנה, פירוש הדבר שמדי יום ביומו, אנחנו מפסידים כמה? יותר מ-100 ילדים מדי יום. זה מה שלונדון נותן לי מנוחה, ואני יודע שניתן לעשות את הדברים. אני רק רוצה באמת במשך הזמן הקצר להשמיע לכם דבר מעניין. אנחנו מקבלים כל הזמן אימיילים ותמונות של ילדים וברכות שממש מרגשות אותי כל יום. אין יום שאני לא בוכה מתוך שמחה. בדיוק קוראים לי יוסף, ואנחנו קראנו עכשיו בפרשתנו שגם כן יוסף בכה. הוא לא בכה בגלל צער, הוא בכה בגלל התרגשות. ועוד היה לקדוש ברוך הוא, שנתן לו בדיוק את האפשרות לחיות המרף, להביא את אביו את כל גם, בסופו של דבר, לתת להם את מה שהם צריכים. גם כן אני בוכה מדי יום ביומו, ממש, מתוך התרגשות, מתוך הודעה לקדוש ברוך הוא, שזיכה אותי בדבר שאין למעלה ממנו. האם יש דבר יותר מהצלת חיים? כדי שתבינו לא מה שאני אומר, אני רוצה להשמיע לכם, אם זה יבוא, את הדבר הזה.
תגלית יבי, ותשתמשי בזה לצרכים טובים.
טוב, אוקיי.
הוא התקשר למשרד ורצה שיקליט אותו.
כן, מי אתה? מה שמך?
אצלי יורם. שאר הפרטים נשאיר בעילום שם.
אוקיי.
אני נוסע ככה בדרך, כרגע בדרך לעבודה, ובדיוק אני רואה אוטובוס עם שלט אפרת.
כן.
וכל הזמן שאני, זה לא פעם ראשונה שאני רואה את השלט הזה, וזה לוקח אותי אחורה. היום זה לוקח אותי אחורה 18 שנה.
וואו.
שלפני 18 שנה, אשתי נקלטה, נכנסה להיריון, והיא התעקשה מאוד 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 לעשות הפלה.
כן.
והיה לי קשה להכיל את זה, ולא ידעתי איך אני מתמודד עם זה.
וואו.
ורצה המזל, ועליתי לתוכנית רדיו של בזמנו שש אתרי.
אוקיי.
וסיפרתי לה שאשתי רוצה לעשות הפלה, ושש אתרי ניסתה לתפוך איתה מעבר לשידור, ואשתי התעקשה שזה מה שהיא רוצה וזה מה שהיא החליטה. רצה הגורל ושמעו את זה שתי נשים דתיות מהיישוב אפרת.
כן.
ואיכשהו הגיע לאשתי ושכנעו אותה לשמוע להגיע אליכם.
וואו.
אתם עזרתם לה, ואני יכול להגיד לך שהבן שלי חגג 18.
יאי, איזה יופי.
אני מדבר איתך עם דמעות בעיניים.
מה יום?
בודד היום, חי וקיים, ברוך השם, הוא בן 18.
וואו.
ילד מדהים, ילד שונה מאוד, ילד לבבי.
איזה יום.
ואני יכול להגיד לכם שבזכותכם יש לי היום בן, בן מוצלח.
מדהים.
אני אוהב, אני אוהב אותו, ולולא עמותת אפרת, בודד לא היה קיים לי.
וואו.
כולי דמעות ואני מתרגש, ושיחה אחרי 18 שנה, אבל תשמעו, עשיתם עבודת קודש, זה היה כל כך נכון. אנשים לפעמים מפילים עם שיקול דעת לא נכון, וסך הכל השיקול דעת שהיא חושבת שלא נסתדר כלכלית, ויהיה קשה, אבל הנה, ברוך השם, אלוהים עזר.
וואו.
אלוהים עשה את הנס הזה, אז רציתי להגיד לכם בבוקר זה, אחרי 18 שנה, קודם כל תודה רבה.
וואו.
אתם עושים עבודת קודש, אתם עושים מצווה ענקית, וכל הכבוד על הפרסומים שאתם עושים, כי זה באמת 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 נכון לקבל שיקול דעת ולא לעשות את זה סתם ככה באופן פזיז. אז זהו, אשריכם, תודה לכם,
תודה רבה,
אתה יודע את הסיפור.
תודה רבה רבה יורם, אני ממש ממש מודה לך על השיחה הזאת, ותמשיך לראות נחת מעודד ומכל הילדים שלך.
אמן, 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 ואני מקווה מאוד 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 שבהזדמנות הראשונה שיהיה לי אפשרות מבחינה כלכלית לתרום גם לעמותה כדי שתמשיך לפעול בצורה מכובדת.
יישר כוח, תודה רבה רבה על השיחה. כל טוב, שלום שלום.
ובכן, זה רק דוגמה אחת בתוך עשרות אלפים שברוך השם אגודתנו, ותמיד אומרים לנו שאנחנו, תמיד רואים אותי מתאינים, נותנים לי את כל הקרדיט. זה לא נכון! נכון! אני עומד וצריך לנהל את הארגון, אבל בסופו של דבר מי שמציל זה אלו שנותנים את האפשרות לנו לעשות. אנחנו יכולים לעשות המון. אני חייב להגיד לכם, כרגע יש לנו תוכנית שאנחנו רוצים פשוט להוריד את הנושא של הפלות בצורה מדהימה ביותר. איך? לא הפגנות. רק לתת חינוך, להסביר. מה מסבירים? כרגע יש לנו תוכנית שהוא ראה את זה. באוטובוסים, שמים, הפלה, זה לא משחק ילדים, הפלה, קשה לחיות עם זה. שני משפטים קצרים ביותר. כדי לידיע לכל אישה, בכל גיל שהיא, מה המשמעות של הפלה? הרי עדיין לא מכיר עדיין אישה שעברה הפלה, וזה כאילו נמחק מהמידה. לא נמחק לעולם. אני אומר בתור כירורג, מנתח, תמיד מנתח, משאיר צלקות. מה שלא יהיה, צלקת באור. מי שעושה הפלה לא נשאר שום צלקת בגוף. זה נשאר צלקת בכל החיים. ולא ניתן את הדבר הזה לרפא, אני כבר לא מדבר אלה שלא יכולים בכלל להביא ילדים. וזה מה שאנחנו צריכים לחנך בשביל זה, אנחנו צריכים אמצעים. ואמצעים מאיפה? מהמדינה? לא. המדינה היא נגד. היא לא מעוניינת שיביאו ילדים שמעל קו העוני. זה מה שמעניין אותה. הם מסתכלים, אנחנו מביאים אותם הילדים, אותם הילדים שבסופו של דבר אתם רואים את התוצאה. לכן אני חייב קודם כל להודות למקום הזה, הרב מרדכי אליהו בזמנו,
נתן לי בהתחלה את העידוד ואת החיזוק ואת כל השראה כדי שאני אמשיך בדרך הזו, וכמה שאני שמח על הזכות שקיבלתי, יש לי כאב בגלל שאני לא חושב על אותם הילדים שכבר ניצלו, שכבר חיים, כמו שאתם רואים. אני חושב כל יום על אלו שטרם נולדו ושיש להם כל הזמן סכנת מרחפת עליהם. הם ממש כמו שבועים בתוך הרחם, והם פיקוח נפש מוחש ביותר. אז אני אומר תודה רבה, ואני מאחל לכל הנוכחים, עד רבה, תהיו חלק בדבר הזה. אני לא בא לבקש כסף, לא, אני לא מבקש, אני בא לתת את הזכות שכל אחד יהיה שותף לבעל הדבר שאין לבעל כמיהלו, הצלת חיי ידה, חדרי חיי ילדים, כן, כשאין דבר שעומד בפני פיקוח נפש. תודה רבה.
שבנות רוצות לעבור את הפלה הרבה פעמים, סיבות שאני גם לא רוצות להיזה.